الليل صغير أصخش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כ"ד במנחם אב תשפ"א, מסכת סוכה, דף חבב. רדיו קול חי זריח סני לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך היום הזה, מצווה תפ"ג, שלא לעבוד בקודשים משורשי המצווה להרחיקנו מתקרב אל הקודשים ומנגוע בהן. כתבתי בסדר זה בלב די איסור פסולי המוקדשים במצוות תף סמכתת ובכמה מקומות. ועוד מצווה אחת תף פי דלת, שלא לגזוז הצמר בקודשים, ראה שורשה במצוות תף סמכתת. אלה הם שתי המצוות מתוך התורה שבכתב בפרשת ראה שבספר דברים על פי ספר החינוך. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חף ה' במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מניין ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה? והתשובה היא, אמר בפסוק בלכתך בדרך, משמע בלכת דידך, הליכה שלך ולא בהליכה למצווה. ומהאנשים שעסקו באמת מצווה ונפטרו מקורבן פסח גם כן לומדים. שאלה שנייה, האם אדם טרוד חייב במצוות התשובה בתרדה של מצווה, פטור בתרדה של רשות חייב? שאלה שלישית, האם הכונס את האלמנה חייב בקריאת שמה, ומדוע והתשובה חייב בקריאת שמה כיוון שאינו טרוד? שאלה רביעית, האם אבל פטור מן המצוות והתשובה, אבל חייב בכל המצוות חוץ מהנחת תפילין ביום הראשון? שאלה חמישית, איזה מצטער פטור מן הסוכה והתשובה מצטער מחמת הסוכה לידי חמה או צינה, אבל משום צער של הבעילות אינו נפטר? והשאלה האחרונה על דף חפה הייתה, האם חתן מברך שהשמחה במעונו כשאוכל מחוץ לסוכה? תוספות מוכיחים שלא מברך, מהדין שחתן פטור ממצוות סוכה, מפני שאינו שמח בסוכה כראוי, כיוון שאינה מקום חופתו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפה במסכת סוכה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ד במנחם אב תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חבב במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד בנקודה, ומן המילים גופה אמר רב אבא בר זבדה אמר רב. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. גופה אומרת הגמרא, נשוב לעצם דברי הממרא שהובאה לעיל בדף חפי עמוד א' ונבהר אותם. אמר רבי אבא בר זבדה אמר רב בשמו של רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מתפילין, שהרי נאמר בהם פאר, ואבל אינו רשאי להתפאר מאחר שמראה בעצמו שאינו מתאבל. יש ללמוד דין זה מדאמר לרחמנא, ממה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל כאמור בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, פארך חבוש עליך, דהיינו שגם בשעת אבלו על מות אשתו יניח תפילין. מתואר בספר יחזקאל שהודיע הקדוש ברוך הוא ליחזקאל שעתידה אשתו למות במגפה, והורה לו שלא יספוד ולא יבכה ולא תבוא עליו דמעה, וכמו כן שלא ינהג מנהגי אבלות, אלא פארך חבוש עליך ונעלך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. וזהו שלא כמנהג האבלים שאינם מניחים תפילין והולכים יחיפים ומגדלים שערות בראשיהם, ואוכלים מסעודת אחרים וציווהו הקדוש ברוך הוא כן, כדי שיהיה בזה לאות ומופת לבני ישראל, שכן עתידים למות קרוביהם בזמן החורבן, ולא יהיה מי שיתאבל עליהם. וממה שהוצרח הקדוש ברוך הוא לצוותו על כך, יש לדייק שכך אמר לו, אתו דמחייבת, אתה הוא המחויב להניח תפילין אף בשעת הווילותך, אבל כולה אלמה פטירי, אבל כל העולם פטורי מכאן שאבל פטור מהנחת תפילין. יש לתמוע מאחר ומקור הדין שאבל פטור מתפילין זה מספר יחזקאל, אם כן מדוע הוצרחה הגמרא לומר מתחילת טעם אחר שתפילין נאמר בהם פאר ואין ראוי לאבל להתפאר? תרצים התוספות, בדיבור המתחיל שהרי היה מקום לומר שכשם שאבל פטור מתפילין כך ייפטר מכל מצוות שבתורה, לפיכך צריך להשמיענו שאין הדבר כן, אלא שלגבי תפילין יש טעם מיוחד לפוטרו שאינו שייך בשאר מצוות. אומרת הגמרא, ואני מילב, דברים אלו אמורים רק ביום ראשון של הוילות, שהוא יום המיטה והקבורה. אבל בימים שלאחר מכן חייב האבל בהנחת תפילין, שכן עיקר הצער על המת הוא יום אחד, דכתיב בספר עמוס פרק ח' פסוק י', ואחריתה כיום מר. פירוש הפסוק הוא שאחריתה של הדת ישראל להיות מתאבלת כיום מר, עין הוא יום מיטת בן יחיד, כך מפרש המצודה דוד. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבי אבא בר זבדה בשם רב לעניין חיוב אבל בסוכה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, אבל חייב בסוכה, שאותה גמרא פשיטה. הרי דין זה פשוט הוא שהרי כבר ישמיענו רב שאבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין, ומדוע הוא צריך לפרש את חיובו במצוות סוכה? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים, מהו דתיים השם התאמר הועיל ואמר רבה שכל המצטער פטור מן הסוכה, הינה ממצטערו, האבל הזה מצטערו באבלו ולפיכך יש לפוטרו מן הסוכה. כמה שמלן, לכך הוא צריך רב להשמיענו שאין הדין כן, משום דעני מילי דין זה שהמצטער פטור מן הסוכה נאמר רק לגבי צער עדי ממילא, צער הבא לאדם מחמת הסוכה כגון שמצטער מחמת חמה או צינה או ריח רע שאין בידו לדחות מעצמו את הצער הזה אלא אם ייצא מן הסוכה. אבל אחר כאן לגבי אבל, איהו דקה מצטער נפשי, הוא המצער את עצמו על מות קרובו, היא באה אלי ליתו ודעתי, ולפיכה חובה עליו ליישב את דעתו ולדחות את הצער מעליו כדי לקיים מצוות סוכה. והריטב"א מביא פירוש אחר, שכך ראוי הדבר שלא לפתור את האבל ממצוות סוכה כדי שיתנחם בכך ותתיישב דעתו עליו. שעל ידי שהוא יושב בחברת בני אדם ואינו מתבודד, אינו טרוד בצערו, אבל בצער אחר אין שייך לומר כן, שהרי אין דעתו מתיישבת על ידי ישיבת הסוכה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבי אבא בר זבדה משמו של רב בעניין דין חתן בסוכה. ומדובר באדם שנשא אישה קודם החג, שהרי שנינו במסכת מועד קטן בדף ח' עמוד ב' שאין עושים נשים במועד, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב בשמו של רב, חתן והשושבינין, חבריו השמחים עמו ועוסקים בצורכי חיתונו וחופתו. וכל בני החופה רגילים היו החתן והכלה להישב בבית מיוחד במשך שבעת ימי המשתה, ושם היו נאספים השושבנים ושאר אנשים ואוכלים ושותים ושמחים עמם, ואותו מקום היה נקרא חופה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין שמחה אלא בחופה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, חתן והשושבנים וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעה ימי המשתה. מהי טעמה? מהו טעם הדבר? משום דבאו למחדי, לפי שצריכים הם לשמוח בשמחת חתן וכלה, ונחלקו הראשונים בטעם הפטור הזה, או משום שהוא תישבו כן תדורו, דהיינו שדרך אדם לצאת מביתו כדי לשמח חתן וכלה הוא כעניין הולכי רגלים, המבואר בדברי הגמרא לקמן בדף חבב עמוד א', והר"ן והמאירי כתבו שטעם הפטור הוא מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה, והר"ן כותב ביור נוסף בטעם הפטור של בני חופה ממצוות סוכה, שזה מדין מצטער, שכן מצטערים הם אם לא יוכלו לשמוח עם החתן בחופתו. שואלת הגמרא, ולא יאכלו בסוכה ולא יחדו בסוכה, שיאכלו בסוכה וישמחו שם? משיבה הגמרא, אין שמחה אלא בחופה, במקום המיוחד לישיבת החתן והכלה, ולפיכך אינם יכולים לשמוח בסוכה. ואין הכוונה בזה למקום בו ערכו את חופת הנישואין, שהרי פעמים עושים אותה ברחוב העיר, אלא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה במשך שבעת ימי המשתה נקרא בשם חופה, ולא מקום העשוי לישיבה באקראי באלמה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין שמחה אלא בחופה. וכותבים התוספות שמאחר ואין שמחה אלא בחופה, לפיכך אם יצאו החתן והכלה מן החופה והלכו לאכול בבית אחר, אין אומרים שהשמחה במעונו בברכת הזימון ולא שבע ברכות לאחר ברכת המזון, מאחר ואין שם שמחה. ואילו התוספות רבינו פרץ מחלק שמה שאמרו אין שמחה אלא בחופה זה רק באופן שאין דעת החתן להניח את החופה אלא לזמן קצר בכדי לאכול בסוכה, אבל באופן שעוזב חופתו לגמרי והולך עם כל חבורתו לבית אחר, מברכים שם ברכת חתנים, שהרי נמצא עכשיו שעושה החופה כאן. והר"ן כתב שמותר לברך אף שלא במקום חופה, משום שאין הברכה תלויה אלא בשמחה, ואף שעיקר השמחה היא בחופה, מכל מקום, כיוון שיש שמחה גם שלא בחופה, יש לברך. אלא שמסיים הר"ן ואומר שמכל מקום יש לחוש לדברי רבותינו בעלי התוספות, האוסרים לברך שלא במקום החופה. שבה הגמרא ושואלת, ולא יאכלו בסוכה ולא יחדו בחופה, שיאכלו בסוכה וילכו לאחר מכן לשמוח בחופה. משיבה הגמרא, אין שמחה אלא במקום סעודה. יש לתמוע מאחר ואין שמחה אלא במקום סעודה, מדוע פטרו את בני החופה מסוכה בכל שבעת הימים, והרי לא היו סועדים במשך כל היום. מבאר הריטב"א שכוונת הגמרא, שאין שמחה אלא בחופה מאחר ושם הוא מקום הסעודה, אבל מכל מקום היו שמחים שם אף שלא בשעת הסעודה. והמאירי כתב שסעודת חתן אין לה זמן קבוע, לפי שכל היום היו אנשים באים לסמכו, בזה אחר זה והוא רוצה להכילם בחופתו, לפיכך פטרום כל היום. שבה הגמרא ושואלת, ולעבדו חופה בסוכה, שיעשו חופה בסוכה, דהיינו שיקבעו החתן והכלה את מושבם בסוכה בכל שבעת ימי המשתה, ורשאים הם גם לפרוס תלית מעליהם כדי שיוכלו להתייחד תחתיה החתן והכלה, ואין זה פוסל את ישיבת הסוכה אם אין עושים אותה כאין קילה, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא שתי דעות בטעם הדבר שאי אפשר לעשות חופה בסוכה. אביי אמר משום חשש ייחוד, שכן דרכם הייתה לעשות סוכה בגגותיהם. ומחמת תורך העלייה אין רבים מצויים שם, ויש לחוש שמה ירד החתן לעשות צרכה והתייחד אדם אחר עם הקלה. ורבה אמר טעם הדבר שאין עושים חופה בסוכה משום צער חתן, שמאחר והסוכה פתוחה מצד אחד, הרי שאין לה אלא שלוש דפנות, ומתבייש הוא לשחוק עם קלתו. מבארת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק יש להלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבה. מבארת הגמרא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם באופן דשכיחי אינשי דנפקי ואיילי לאטם, כאשר מצויים אנשים הנכנסים לסוכה ויוצאים ממנה. למאן דאמר לדעת אביי הסובר שטעם הדבר הוא משום חשש איסור איחוד לקה. כאן אין את החשש הזה וצריכים הם לעשות חופה בסוכה. אבל למאן דאמר לדעת רבה הסובר שטעם הדבר הוא משום צער חתן, איכא. טעם זה קיים גם כשמצויים שם אנשים ולפיכך הם פטורים מן הסוכה. אמר רבי זיירא אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה. אני כשהייתי חתן אכלתי בסוכה ולאחר מכן שמחתי בחופה, וכל שכן דחדי ליבאי דכאבדין אתרתי. והייתה לי שמחה כפולה בליבי שקיימתי שתי מצוות, סוכה ונישואין. ונחלקו הראשונים בביאור דעתו של רבי זיירא. דעת הראשי שרבי זיירא חולק על רבי אבא בר זבדא וסובר שאין לפטור חתן מן הסוכה, מאחר ויכול לקיים את שתיהן, ופסק בזה כשיטת רבי זיירא. אבל המאירי כתב שגם רבי זיירא מודה שמעיקר הדין חתן פטור מן הסוכה, אלא שרצה להחמיר על עצמו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין דין החתן והשושבינין בתפילה ותפילין וקריאת שמע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת ברכות, חתן והשושבינין שלו וכל בני החופה פטורים מן התפילה לפי שצריכה כוונה, ואין דעתם מיושבת עליהם לכוון, ומן התפילין מאחר וצריך לנהוג בהם בכובד ראש, ואילו בחופה מצויה שכרות וקלות ראש. וחייבים בקריאת שמע, שכן מצוות כוונתה אינה אלא בפסוק ראשון, ויכולים הם ליישב דעתם לשעה קלה ולקרוא פסוק אחד בכוונה. משום רבי שילה אמרו, בשמו של רבי שילה אמרו, חתן פטור אפילו מקריאת שמע לפי שהוא טרוד ואינו יכול לכוון ליבו כלל, ופטור זה הוא במשך כל שבעת ימי המשתה, אפילו אחר בעילה, אומר הריטב"א. וחולק רבי שילה בזה על דברי חכמים במסכת ברכות בדף ט"ז, שאינם פוטרים את החתן אלא עד מוצאי שבת, וכן אינם פוטרים אלא קודם שבעל. והשושבינין וכל בני החופה חייבים בה, מאחר ויכולים לכוון דעתם לקריאת פסוק אחד. ובביור מחלוקת התנאים הזו מצינו דעות בין הראשונים. דעת רשי, שכל התנאים אינם סוברים לדין עוסק במצווה פטור מן המצווה, ולפיכך אינם פותרים את החתן ושושביניו מכל מצוות שבתורה, אלא שמכל מקום פותרים הם אותם מן התפילה, מאחר ואינם יכולים לכוון, ומן התפילין, מאחר ומצויה שם שיחות וקלות ראש. אבל אינם פותרים את השושבינים מקריאת שמע, מאחר ויכולים ליישב דעתם לשעה קלה ולכוון ליבם בקריאת פסוק אחד. נחלקו התנאים בדין החתן בקריאת שמע. תנא קמא מחייבו, מאחר והוא סובר שגם החתן יכול לכוון דעתו בפסוק אחד, ולו רבי שילה פותרו מחמת תרדתו. ואילו הריטב"א מפרש שכל התנאים מודים שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא שפטור זה מועיל רק באופן שאי אפשר לקיים את שתי המצוות יחדיו. ולפיכך מודים הכל שהחתן ושושבניו פטורים מתפילה ותפילין, כיוון שצריכים כוונה מרובה, אי אפשר לקיימם יחד עם מצוות שמחת חתן. אבל בקריאת שמע חייבים השושבינין, מאחר וצריכה כוונה רק בפסוק הראשון, ויכולים לקיימה עם שמחת החתן. והמחלוקת רק לגבי החתן עצמו, אם יכול אף הוא לכוון ליבו בפסוק אחד ולקיים שניהם, או שמחמת תרדתו אינו יכול לכוון כלל. מביאה הגמרא ברייתא בדין עוסק במצווה פטור מן המצווה. תניא, נאמר בברייתא, אמר רבי חנניה בן עקביה, כותבי ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הן ותגריהן, הם עצמם והסוחרים הקונים מהם כדי למוכרם ולהמציאם לצריכים להם, ותגרי תגריהן, גם אלו הקונים מן הסוחרים ומוכרים לאחרים, וכל העוסקים במלאכת שמיים לעתוי, לרבות מוכרי תחילת לציצית, כל אלו מאחר ועוסקים במצווה פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר העוסק במצווה פטור מן המצווה. ומסביר ארוך לנר מה זה הלשון לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, לכאורה הייתה צריכה הגמרא לומר מפני שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. הוא מבאר שמהדרשות שהובאו לאל בדף חפה, בגמרה, בשבתך, בביתך ופסח, יודעים אנו שהמקיים מצווה בעצמו פטור מלקיים באותה שעה מצווה אחרת. אבל עדיין אין אנו יודעים שהעוסק להזמין מצווה לאחרים פטור אף הוא מקיום מצווה אחרת. את הדין הזה יש לדייק מדברי רבי יוסי הגלילי, שנקט בלשון העוסק במצווה פטור מן המצווה, שמשמעותו היא שיש לפטור כל מי שיש לו עסק בעניין המצווה. ונמצא שדברי רב חנניה בן עקביה הפותר גם את סוחרי הסתם מדין העוסק במצווה, באים לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי. מביאה הגמרא ברייתות בעניין אילו החייבים והפטורים בישיבת סוכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת ערכין בדף ג' עמוד ב'. הולכי דרכים, אנשים המהלכים בדרך לדבר הרשות, אם מהלכים רק ביום, הרי הם פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בה בלילה. וטעם הדבר שהולכים לדבר הרשות פטורים מן הסוכה, משום תישבו כאין תדורו. התורה אמרה בסוכות תישבו, וכוונתה בזה שיישב האדם בסוכה כפי שהוא יושב בביתו, ומאחר ודרכו של אדם בכל השנה שעוזב לפעמים את ביתו, והולך בדרך בסחורה, לא אסרה עליו התורה לנהוג כן גם בימי חול המועד סוכות. אף שעל ידי כך הוא נמנע מישיבת סוכה. אבל כשלנים בלילה במקום ישוב, חייבים בסוכה. אבל אם לנים בדרך, פטורים הם מן הסוכה. הולכי דרכים בלילה, פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים בה ביום. הולכי דרכים ביום ובלילה, פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. ואילו ההולכים לדבר מצווה, אפילו אם הם הולכים רק ביום, פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, לפי שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. וטעם הדבר לפי שאף בשעת מנוחתם בלילה הם טרודים ודואגים במחשבת המצווה ובתיקוניה. ונמצא שעוסקים במצווה אף בלילה, ועוסק במצווה פטור מן המצווה. והרב היה כתב שכאשר הם ישנים בלילה לנעתם יכולים לעסוק למחרת במצוותם באופן טוב יותר, ונמצא שהם בכלל עוסקים במצווה גם בלילה. מביאה הגמרא ראיה לכך שהולכים לדבר מצווה פטורים מן הסוכה לגמרי. קיה כמו המעשה הזה דרב חיסדא ורבא בר אבונא, כי אבו איילה בשבתא דריגלא לבי ריש גלותא, כאשר היו מהלכים בשבת שבתוך הרגל לביתו של ראש הגולה, אבו גנו ארקתא דסורה, היו ישנים בדרכם על שפת הנהר של העיר סורה ולא היו ישנים בסוכה. אמרי, הם אמרו, אנן שלוחי מצווה אנן, הולכי בדרך מצווה אנו, שכן באנו להקביל פני ראש הגולה ולשמוע דרשתו, ושלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. והם מקיימים בכך שתי מצוות, תלמוד תורה והקבלת פני רבו ברגל. כך מסביר הערוך לנר, היו ישנים בלילה על שפת הנהר כדי שיוכלו למחר למהר לדרשה, ולפיכך פטורים היו מן הסוכה. כך מסביר הרואה, כפי שיטתו ששלוחי מצווה פטורים בלילה מן הסוכה, רק באופן שהשינה בסוכה תפריע להם בקיום מצוותם. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא מופיעה בתוספתא, שומרי העיר השומרים ביום ולנים בלילה בביתם פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. שומרי העיר בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. שומרי גינות ופרדסים השועים שם בכל שעות היממה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. מקשה הגמרא, ולעבדי סוכה אתם ולהתבוא, שיעשו שם סוכה וישבו בה, שהרי עכשיו קבעו את דירתם במקום הזה. מביאה הגמרא שתי דעות בטעם הדבר שפטורים מלעשות שם סוכה. אביי אמר, אמרה תורה, בסוכות תישבו שבעת ימים, וכוונת הכתוב תישבו בסוכה בחג הסוכות כאין תדורו, כמו האופן שאתם דרים בדירתכם בכל ימות השנה. דהיינו שצריך שתהיה דירתו בסוכה כדרך ישיבתו בבית, עם מיטותה ומצעה וכלי תשמישו, ומאחר ושומרי הגינות והפרדסים אינם יכולים להביא את כליהם לשם מפני התורח, נמצא שאין ישיבתם בסוכה כאין דירתם בבית, ולפיכך פטורים הם מישיבתה. ואין הכוונה של לשון תישבו משמעותו כאין הלשון תדורו, שהרי עד הרבה ממה שנקטה התורה בלשון תישבו ולא בלשון תדורו, היה לנו לדייק להפך, אלא שאנחנו למדים זאת מכוונת המצווה. שאמרה תורה, בסוכות תישבו שבעת ימים, כלומר כפי שאתם רגילים להישב בבתיכם. כך מסביר הריטב"א. באופן נוסף כותב הריטב"א לבאר שלומדים זאת מהמשך המקרא, כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, שהוא מיותר לדרשה הזו. ולא התוספות יום טוב כותב שהדיוק הוא מכך שלא כתבה התורה בסוכות תהיו, אלא נקטה בלשון תישבו, שיש במשמעותו ישיבה דרך עיכוב, והיינו כאין תדור. ואמירי מוסיף שאם יביא את כלי תשמישיו מביתו ואחר כך ירדו גשמים, לא יהיה לו מקום לפנותם אליו, ולפיכך התירו לו מתחילה שלא להביאם. ואילו הריטב"א פירש באופן אחר, שכוונת אביי היא שלא צפתה תורה לעשות סוכה אלא במקום שדרך אדם לקבוע דירתו, ומאחר ואין דרך לקבוע דירה בגינות ופרדסים, אינו מצווה לעשות שם סוכה. רבא אמר טעם אחר שפטורים מלעשות שם סוכה, משום פרצה קוראת לגנב, ומשל הוא, שכשם שגנב הרואה פרצה בגדר מחשב בליבו להיכנס דרך שם ולגנוב, כך אם יעשו שומרי הגינות והפרדסים סוכה, ידעו הגנבים שהם יושבים שם ויבואו לגנוב הפירות מצד אחר. ורבא אינו חולק על הדרשה של תישבו כאין תדורו, שהרי זו ברייתא לקמן בדף כוח עמוד ב'. והר"ן מבאר את העניין יותר, שרב הסובר שאין טעם תשבו כן תדורו מספיק לפתור את שומרי הגינות והפרדסים מעשיית סוכה, שרי כל השנה הם דרים באותם בתים שבגינות, בלא להביא לשם את קהיליהם. ונמצא שזהו אופן דירתם. והריטב"א ביאר שגם טעמו של רב הפוטר משום פרצה קוראת לגנב, הוא ביסודו משום תשבו כן תדורו, שאם לא כן, כיצד ניתן לפתור את שומרי הגינות והפרדסים מעשיית סוכה משום חשש הפסד ממון? אלא שהוא חולק על הבאיה בביאור הדרשה הזו וסובר שחייב אדם לעשות סוכה גם במקום שאינו רגיל לקבוע דירתו כגינות ופרדסים. אמנם באופן שיש לו צער והפסד בדבר, כגון שחושש מן הגנבים, בזה אף הוא מודה שאין מתקיים כאן כאין תדורו, שהרי אין אדם קובע דירתו כלל במקום שיש לו הפסד ממון, ולפיכך הוא פטור מלעשות שם סוכה. מבארת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק להלכה בין תירוצו של הבאיה לתירוצו של רבה. מבארת הגמרא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם לגבי אדם דקמין תר קריא דפירא. השומר הרימה של פירות ולא פרדס שלם, שהרימה זו נמצאת תמיד לפניו ויכולו לשומרה גם אם יישב בסוכה בסמוך לה. ולפיכך לדברי רבה יש לחייבו לעשות שם סוכה, אבל הבאיה פטור אף באופן הזה, שהרי אינו יכול להביא לשם את כלי תשמישו. אומרת הגמרא שנינו במשנה חולים ומשמשיהם, פטורים מן הסוכה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת איזה הוא חולה הפטור מן הסוכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיע בתוספת החולה שאמרו חכמים שהוא פטור מישיבת סוכה. לא רק חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה. ואפילו אם אינו חולה ממש, אלא חש כאב קל בעיניו. ואפילו אם רק חש בראשו. אמר רבן שמעון מגמליאל, פעם אחת חשתי בעיניי בחג הסוכות בהיותי בעיר קיסרי, והתיר לי רבי יוסי בריבי, בריבי הכוונה החכם והחריף שבדורו, לישון אני ומשמשי חוץ לסוכה. חולה שיש בו סכנה, אז בעבורו דוחים את כל המצוות של התורה, כמבואר במסכת יומא בדף פי ב', שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ולמה גם חולה שאין בו סכנה פטור מישיבה בסוכה? שכן נאמר בסוכות הישבו שבעת ימים ודרשו חכמים תשבו כי אין תדורו. דהיינו שיש לאדם יישב בסוכה כפי האופן שהיה דר בביתו ומאחר. ובכל ימות השנה דרכו של חולה לצאת מביתו ולהילך למקום שמקל עליו שם את החולי. לפיכך רשאי לצאת מן הסוכה וללך לביתו. כך מביא המשנה ברורה בסימן תף רי שמם, בשם רבינו מנוח. ובלבוש כתב שהטעם הוא מפני שחוששים שתזיק לו תרחת עלייתו או ישיבתו בסוכה. שהרי נאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. מביאה הגמרא כמה אופנים של מצטער הפטור מן הסוכה. רב שרה אתיר לרב אחא בר דלה למיגנה בקילטה, לישן בתוך קילה, סדינים הפרוסים סביבות המיטה על ארבעה עמודים, בסוכה, אף שאינו מקיים באופן כזה מצוות ישיבת סוכה, שכן קילה זו יש לה גג והיא גבוהה 10 טפחים, והיושב בה נידון כי יושב חוץ לסוכה. ולמרות שדרש רבא בר אבונא לאל בדף י"א שמותר לישן בקילת חתני בסוכה, אף על פי שהיא גבוהה 10 טפחים ויש לה גג, אין הלכה כך. כך התוספות בדיבור המתחיל משום. ולמה רב התיר לרבא חברדלה לישון בקילה בסוכה, למרות שהוא לא מקיים מצוות ישיבה בסוכה, מאחר והיה מצטער משום בקי, מפני היתושים. רב אשר עלי, התיר לו לרב אחא בר עדה למיגנה בר ממטללתה, לישן חוץ לסוכה, לפי שהיה מצטער משום סירחה דגרגישתה, מפני הריח שעלה מן הקרקע הלבנה שהיו תחים בה את קרקעית הסוכה. ונהג בזה רב על הטעמי כשיטתו, דאמר רב הכל המצטער בישיבת הסוכה, פטור הוא מן הסוכה. וגם בזה הטעם הוא משום תישבו כאין תדורו, שאף בכל ימות השנה אין אדם דר במקום שיש בו צער. מקשה הגמרא כיצד ניתן לומר שהמצטער פטור מן הסוכה, והענן תנן הראשנינו במשנתנו שחולינו משמשם פטורים מן הסוכה. נדייק מכך, חולה אין, דווקא חולה פטור מן הסוכה. אבל מי שאינו חולה אלא רק מצטער בישיבת הסוכה, לא, אינו נפטר ממנה. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה ביישוב הקושייה הזו. לעולם גם המצטער פטור מן הסוכה, ומכל מקום. נקטה המשנה חולה בדווקא, לפי שיש חילוק בין דין חולה לדין המצטער, שכן החולה גם הוא וגם משמשיו פטורים מן הסוכה, ולא המצטער, רק הוא עצמו פטור, אבל משמשיו לא. ונחלקו המפרשים בטעם הפטור של משמשי חולה מן הסוכה. דעת הלבוש שפטורים מדין העוסק במצווה, פטור מן המצווה. ברוך השולחן מפרש מטעם תישבו כאין תדורו, שכשם שיוצא מדירתו בכל השנה כדי לשמש חולים, כך רשאי לצאת מסוכתו לצורך כך, וגם אם נוטל על כך שכר. בטעם נוסף כותב השבות יעקב, שפטורים מדין מצטער, שאם יוכלו בסוכה הם מצטערים בצער החולה שדעתם עליו תמיד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לאל בדף חפי עמוד א', אוכלים אכילת הרי חוץ לסוכה. לשון המשנה, אוכלים ושותים הרי חוץ לסוכה. מבארת הגמרא מהי אכילת הרי שהותרה מחוץ לסוכה. שואלת הגמרא, וכמה הוא שיעור אכילת הרי? כלומר, מהו שיעור אכילה שאין בו כדי סביעה נקרא בשם אכילת הרי? משיבה הגמרא מרב יוסף טרטה ותלת ביה, כשיעור 2 או 3 ביצים. רש"י מפרש הכוונה בזה שייתן פעמיים או 3 חתיכות מאכל לתוך פיו, וכותבים התוספות שמכל מקום השיעורים שווים זה לזה, שכן שיעור המאכל שנותן אדם לתוך פיו בפעם אחת הוא כביצה. והדקדוקי סופרים כותב שהגרסה שהייתה לפני רש"י היא תרי או תלת ביצעי, דהיינו 2 או 3 חתיכות של ביציית הפת, ולכן שינה רש"י בפירושו מהמובא בגרסה שלפנינו. ויש לתמוע מדוע נקט רב יוסף בדבריו שיעור 2 או 3, הרי אם שיעור אכילת ארעי הוא כשתי ביצים, אם כן אסור לאכול 3 ביצים חוץ לסוכה, ואם השיעור הוא כ3 ביצים, מדוע נקט 2? תרץ המצפה איתן, שדין זה תלוי במחלוקת התנאים במסכת העירובין בדף פי ב' עמוד ב', אם שיעור סעודה הוא 3 ביצים או 4, במחלוקת זו היא לגבי אכילת קבע, אבל באכילת ארעי יש להפחית ביצה מכל סעודה, והרי זה 2 או 3, כל תנה לפי שיטתו שם במסכת העירובין. אמר לי אביי לרב יוסף רבו, והזימנין סגין סגי לילה איניש באחי, ואבל לסעודת קבע, הרי פעמים רבות די לו לאדם באכילת שיעור זה כדי לסבוע עמנו, ונמצא שהוא אוכל סעודת קבע חוץ לסוכה. מחמת הקושייה הזו מפרש אביי באופן אחר את שיעור אכילת ארעי, שאותרה מחוץ לסוכה. אלא אמר אביי, כדתיים בר בירה ואי לחלה, כשיעור שאוכל תלמיד בבוקר קודם שהולך לקלה, לבית המדרש, שהוא כמלוא פיו, שהיה דרכם לאכול ולשתות קימה קודם היציאה לבית המדרש, לפי שהיו דואגים שמה יימשכו השמועות זמן רב, ולאחר מכן היו אוכלים את סעודתם. ושיעור מלוא פיו הוא כביצה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל תרתי. ועוד כתבו התוספות, ששיעור זה הוא באכילת פת, אבל אכילת פירות אין לה שיעור, ורשאי אדם לקבוע סעודתו על פירות חוץ לסוכה, משום שאכילת קבע של פירות נחשבת כאכילת ארעי של פת, כמו שלמדנו במסכת יומא בדף ע"ט עמוד ב'. והראש מביא את דעת רבינו מאיר, שהיה מחמיר שלא לאכול אכילת קבע של פירות חוץ לסוכה. ולעניין שיעור השתייה חוץ לסוכה, דייק המאירי מדברי רש"י, שהשתייה נגררת אחר האכילה, שאם אוכל אכילת קבע ושותה, נידון את אף השתייה כקבע וחייבת בסוכה. ואם שותה עם אכילת ארעי, אז אף השתייה ארעית היא, וכל שכן, אם שותה בלא אכילה כלל ששתיית ארעי. דנה הגמרא בדין שינת ארעי חוץ לסוכה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא אוכלין אכילת ארעי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת ארעי חוץ לסוכה. ולכמן תבהר הגמרא מהו שיעור שינת ארעי. מבררת הגמרא מה הטעם של הדבר שאסור לישון שינת ארעי חוץ לסוכה. הרי דרשו חכמים לאיל, תשבו כי אין תדורו. דהיינו שישב אדם בסוכתו כפי שהוא יושב בביתו כל השנה. ומאחר בדרך אדם לישן שינת ארעי חוץ לביתו, מן הדין היה להתיר לו שינת ארעי חוץ לסוכה, כשם שרשאי הוא מטעם זה לאכול אכילת ארעי חוץ לסוכה. משיבה הגמרא אמר רב אשי, גזירה שגזרו חכמים היא שאם ישן שנת ארעי יש לחוש שמא ירדם וישן שנת קבע, אבל באכילה אין לחוש לכך. ולישון שנת קבע מחוץ לסוכה זה אסור מעיקר הדין, שהרי בכל שבעת הימים צריך אדם לקבוע את אכילתו ושתייתו ושינתו בסוכה. שואל השפת אמת, מה בכך אם ירדם וישן שנת קבע? הרי מאחר בדרכו של אדם לישן שנת ארעי חוץ לביתו בשאר ימות השנה, אף שפעמים הוא מגיע גם לידי שינת קבע, ממילא יש להתיר לעשות כן גם בסוכות. מדין תישבו, כן תדורו. הוא מתרץ שייתכן שטעם האיסור בזה הוא משום מרית עין, שהרואים אותו ישן שינת קבע חוץ לסוכה, לא ידעו שנתכוון מתחילה לשינת ארעי, אלא יסברו שמתחילה שכב לישון שינת קבע. מקשה הגמרא אמר להבאי לרבה שיאלה עד תניא, דין זה ששנינו בברייתא, ישן אדם שינת ארעי בתפילין, אבל לא שינת קבע, לפי שיש לחוש שיפיח בהן, לדבריך יש לתמוע, מדוע התירו לו חכמים לישון עם התפילין שינת ארעי? ליחוש, היה להם לחשוש שמה ירדם וישן בהם שינת קבע ויבוא לידי הפכה. שואל השאגת אריה, כיצד ניתן לדמות תפילין לסוכה? הרי שינת קבע חוץ לסוכה אסורה מן התורה, ולפיכך גזרו חכמים גם בשינת ארעי, בעוד ששינת קבע בתפילין אינה אסורה אלא מדברי חכמים, ולפיכך לא הוסיפו לגזור גם על שינת ארעי. הוא מתרץ שטעם האיסור לישן שינת קבע בתפילין ומשום שמה יפיח בהן, ודבר זה הוא ביזיון לתפילין, וביזוי מצווה אסור מן התורה, כמו שמבואר במסכת שבת בדף כ"ב עמוד א'. ועוד הוא מקשה, הרי מכל מקום הישן חוץ לסוכה עובר על איסור תורה בוודאות, ואילו הישן בתפילין אין בו אלא חשש של איסור תורה, שמא יבוא לידי הפכה, והוא מתרץ שדעת אביי היא שמאחר ודרך הישן להפיח, הרי זה קרוב לוודאי שאם ישן שינת קבע בתפילין יבוא להפיח בהם. חוזרים אל הגמרא שמתרצת, אמר רב יוסף בריידר הבעילאי, על הקושייה מן הברייתא ששנינו בה, ישן אדם שינת ארעי בתפילין אבל לא שינת קבע, כי יש לחשוש שיפיח בהם, ולדבריך יש לתמוע מדוע התירו לו חכמים לישון עם התפילין שינת ארעי, היה להם לחשוש שמא ירדם וישן בהם שינת קבע ויבוא לידי הפכה. יש להעמיד את הברייתא המתירה לישן שינת ארעי בתפילין באדם המוסר את שמירתו, את שמירת שינתו לאחרים. דהיינו שאומר לחברו, אם ארדם תאיר אותי, ולפיכך לא חששו חכמים שיבוא לידי שינת קבע. כלומר, אף שנקטה הגמרא בלשון רבי מוסר שינתו לאחרים, מכל מקום פירש רשי לעניין שומר יחיד. בטעם הדבר שפירש רשי זאת, משום ששמירה של שניים אינה מועילה מאחר וכל אחד מהם סומך על חברו ואינו שומר כראוי. כלומר, דעת רבה שהיא שאין הבדל בדין בין תפילין לסוכה, שבשניהם גזרו חכמים על שינת ארעי משום חשש שינת קבע, אלא שהברייתא מתירה שינת ארעי בתפילין עוסקת באדם האומר לחברו שיעיר אותו משנתו אם יישן שינת קבע. ובאופן כזה מותר לישון שינת ארעי בין בתפילין בין מחוץ לסוכה, וכשאינו עושה כן, אז אסור לו לישון שינת ארעי בשניהם. מתקיף להיקשה על כך רב משערשיה, כיצד ניתן לסמוך על השומר שיעיר אותו משינתו? הרי ארווח ארווה צריך, הערב שלך צריך ערב אחר על ערבותו, כלומר גם השומר צריך שומר אחר, שיש לחוש שירדם אף הוא ולא יוכל להעיר את הישן בתפילין. ולכאורה יש להתמוע מדוע חושש רב משערשיה שמא ירדם השומר, והרי לא מצינו בשום מקום שחוששים לאדם ער שמא ירדם, וכל החשש כאן רק מחמת, והוא ישן שינת ארעי, שמא יבוא לישון שינת קבע, אבל השומר שאינו ישן כלל, מה מקום יש לחשוש בו? ומתרץ ערוך לנר שמאחר ומצינו שחששו חכמים לגבי תפילין גם לחששות רחוקים, שהרי אסרו לישון בהם שינת ארעי שמא ישן שינת קבע, אף על פי ששינת קבע עצמה אינה אסורה אלא משום חשש שמא יפיח, ממילא יש לומר שאסרו אף על ידי שומר, שכן יש לחשוש, לחשש רחוק שגם השומר ירדם. אם כן, שואל רב משערשיה, איך אפשר לסמוך על השומר שיעיר אותו משינתו? הרי הוא עצמו, יש חשש שהשומר ירדם. אלא אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, באדם המניח את ראשו בין ברכה וישן עסקינן. בזה הברייתא עוסקת, שבוודאי לא יבוא לידי שינת קבע. ולפיכך התירו לו חכמים לישון כך בתפילין. אבל כשאינו מניח ראשו בין ברכה ואסור לו לישן אפילו שינת ארעי בין בתפילין ובין מחוץ לסוכה. ובאופן כזה שהוא מניח את ראשו בין ברכיו וישן, רשאי לישון גם חוץ לסוכה, שכן אין חילוק בדין לשיטת רבשי בין תפילין לסוכה. מביאה הגמרא את דעת רבה חולקת על רבשי. רבה אמר אין לחוש שמא יבוא אדם משינת ארעי לשינת קבע, ולפיכך רשאי אדם לישן שינת ארעי בתפילין גם בלא שומר ובלא הנחת הראש בין הברכיים. אלא טעם הדבר שאסרו חכמים לישון שינת ארעי חוץ לסוכה, זה משום שאין קבע לשינה. אין חילוק בין שינת ארעי לשינת קבע לעניין סוכה, מאחר שלפעמים אין אדם קובע עצמו לשינה, אלא מנמנם מעט ודיו בכך, ונמצא ששינת ארעי זו היא כשינת קבע לגביו. הוא מבטל בזה חיוב שינה בסוכה. ואין מועיל בזה שומר או הנחת הראש בין הברכיים, שהרי מכל מקום ישן הוא שינת ארעי, המועילה לו לפעמים כשינת קבע. אבל לגבי תפילין אין איסור השינה, אלא מטעם שמא יפיח בהן. וחשש זה אינו קיים, אלא בשינת קבע. ולפיכך אסרו חכמים שינת ארעי חוץ לסוכה והתירוה בתפילין. כלומר, לדברי רבה יש חילוק מהותי בין שינה מחוץ לסוכה לשינה בתפילין. ולא כמו הפירושים הקודמים הסוברים שדינם שווה, אלא שהעמידו את הברייתא באופנים מיוחדים. לדברי רבה יש חילוק מהותי בין שינה מחוץ לסוכה לשינה בתפילין, שכן לגבי סוכה הדין הוא שאסור לאדם לישון חוץ לסוכה, שינה כזו שהיא כקבע לגביו. דהיינו שדי לו עכשיו בשינה זו, ומאחר שפעמים די לו לאדם בשינת ארעי, נמצא שאסור לו מעיקר הדין לישון שינה כזו חוץ לסוכה. אבל לגבי תפילין אין האיסור אלא מחשש שמא יפיח בהם, וחשש זה שייך רק בשינת קבע ממש ולא בשינת ארעי, המועילה לו כשינת קבע. הביאה הגמרא סתירה בין ברייתות בעניין דין שינה בתפילין. תני חדה, שנינו בברייתא אחת ישן אדם בתפילין שינת ארעי אבל לא שינת קבע. ותניא אידך, ושנינו בברייתא אחרת ישן אדם בתפילין בין שינת קבע ובין שינת ארעי. ותניא אידך, ושנינו בברייתא שלישית, אין אדם רשאי לישן בתפילין לא שינת קבע ולא שינת ארעי. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות לא קשיא. הברייתא האוסרת בין שינת קבע ובין שינת ארעי עוסקת בדנא כתליהו בידי, שמחזיק התפילין בידיו, שבאופן כזה אסור לו לישן כלל שמא ייפלו תוך כדי שינתו. הברייתא האוסרת שינת קבע ומתירה שינת ארעי עוסקת באופן דמנחה ברישי, שהתפילין מונחות בראשו שאסור לו לישן שינת קבע שמא יפיח בהם, אבל מותר בשינת ארעי שאין בחשש של הפחה. הברייתא מתירה אפילו שינת קבע עוסקת באופן שהתפילין אינן מונחות בראשו, אלא דפרי סודר העילויי, שפורס עליהם בגד ומניחם במיטתו סמוך למרשותיו. אף שאין התפילין מונחות בראשו, מכל מקום נקטה הברייתא בלשון ישן אדם בתפילין, מאחר ומונחות הן אצל מרשותיו, כך אומר התוספות הראש. והחידוש בזה, שלא חוששים שמא מתוך שינתו יניח ראשו עליהן, כך אומר הראב"ד. ואילו התוספות ריד מבאר, שכוונת הגמרא באומרה דפריס סודרה עליו, היינו באופן שמונחות בידו, שרשאי הוא לישון מעכשיו אפילו שינת קבע, שאף אם יפלו התפילין מידו לארץ, אין בכך כלום, מאחר ויש עליהם כיסוי. והגרא כותב שהיתר הזה הוא דווקא כשהכיסוי בעובי טפח. כך מפרש רשי את יישוב הסתירה בדברי הברייתות, אבל הרמב״ם בהלכות תפילין פרק ד' הלכות תתווה ותתזה עם פירש את יישוב הסתירה באופן אחר. דבדנקית לבידי, מותר לאדם לישון אפילו שינת קבע, ובתנאי שכרוכות בידו ואין חשש שיפלו. כשמונחות בראשו אסור לו לישן אפילו שינת הרי, אבל אם פרס עליהם סודר בעודן בראשו, רשאי לישן בהם שינת הרי כשמניח ראשו בין ברכיו. ובייר המשנה ברורה שטעם הדבר הוא משום שעל ידי הנחת הסודר בראשו יזכור תוך כדי שינתו שתפילין בראשו ולא יבוא לידי הפכה. מבארת הגמרא מהו שיעור שינת הרי וכמה הוא שיעורה של שינת הרי. תני רמי בר יחזקאל שנה רמי בר יחזקאל ברייתא שהשיעור הוא כדי הילוך מאה אמה. כותב הרעבד שמאחר ואין לנו יודעים לשער כמה הוא זמן הילוך מאה אמה, לפיכך אין לישן בתפילין כלל. ואילו המשנה ברורה כותב בשם יש שומרים בסימן מ"ד סעיף קטן ד' ששיעורו הוא חלק 67 משעה, 54 שניות. ומביאה הגמרא ראיה לשיעור הזה, ששיעור של שינת הרי זה כדי הילוך מאה אמה. תניא נמי אחי, אכן שנינו כך בברייתא, ישן בתפילין ורואה קרי צריך לסלקן מיד מראשו בעודו הקרי עליו, ואינו רשאי להמתין עד שיטול ידיו, כדי שלא להשעות התפילין על עצמו בעוד שהוא מתונף בקרי. וכיצד מסלקן, אוחז ברצועה של התפילין, למרות שאסור לאחוז תפילין על ידי הרצועות, כמבואר בשולחן ערוך בסימן מם, מכל מקום כשהקרי עליו עדיף שיוחזן כך ממה שיוחז בבתים עצמם. אז אם כן, אוחז ברצועה של התפילין ואינו אוחז בקציצה בבתי התפילין של ראש בעצמם, שיש בהם קדושה מפני האות שין החקוקה בהם. אלו הם דברי רבי יעקב. בעוד שהרצועות אינם אלא תשמישי קדושה. וחכמים אומרים ישן אדם בתפילין שינת הרי אבל לא שינת קבע, וממילא אינו בא לידי ראיית קרי בעוד התפילין עליו. וכמה היא שינת הרי כדי הילוך מהאמה. מביאה הגמרא בדף חבב עמוד ב' ממרא בעניין השיעור שרשאי אדם לישן ביום. אמר רב אסור לאדם לישון ביום יותר משיעור שינת הסוס, מפני ביטול תורה. כותב המאירי שבשבת מותרת השינה ביום מפני עונג שבת. וכמה היא שינת הסוס? שיטי נשמי, 60 נשימות. ורבו הדעות בשיעור הזה, יש אומרים שהוא 3 שעות, ומביאים ראיה ממה שהאריזה עליה ישן בשבת 2-3 שעות. ויש דוחים את הראיה הזו משום שתלמיד חכם רשאי לישון בשבת יותר מ-60 נשימות, שמצווה לענג את השבת, ועוד שאין הכרח כלל שהיה ישן שיעור 60 נשימות בפעם אחת, שהרי ייתכן שהיה מתעורר כמה פעמים בתוך שינתו. ויש אומרים שיותר מחצי שעה, ויש אומרים שהוא קצת יותר מ-3 דקות. ועל כן בעל נפש יחמיר על עצמו כפי כוחו. כך אומר הביאור הלכה בסימן ד'. אמר הבעיי, שינת דמר, שיעור שינת היום של מורי ורבי רבא בר נחמני, כידוע שהבעי היה יתום מאב ומאם, כשנתעברה אמו מת אביו, וכשנולד מתה אמו, כאמור במסכת קידושין דף למד א', ורבא בר נחמני גידלו בביתו, ואף היה רבו. אז אם כן אומר הבעיי, שיעור שינת היום של מורי ורבי רבא בר נחמני הוא כדי רב, כשינתו של רב, שכן ממנו למד רבא בר נחמני לישן ביום, כשיעור זה. הוא דרב כדי רבי, ורב למד זאת מרבינו הקדוש שגדל רב בביתו. הוא רב יהודה הנשיא, כמבואר במסכת שבת דף קי"ח עמוד ב'. הוא דרבי כדי דוד, ורבי למד זאת מדוד המלך שכך קיבל מאבותיו שהיה דוד נוהג לישון כשיעור הזה. שהיה רבי מצאצאיו של דוד המלך כמבואר במסכת שבת בדף נ"ו עמוד א'. ודה דוד כדי סוסיה, ודוד היה נוהג לישן כשיעור שינת הסוס שאינו ישן לעולם שינת קבע. כסוס הזה שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור תמיד, כך רשי במסכת ברכות בדף ג' עמוד ב'. כותב הרמה באורח חיים סימן ד' סעיף ט"ו, שיש ללמוד מדברי הגמרא כאן שדווקא ביום לא היה דוד ישן יותר מ-60 נשימות, אבל בלילה היה ישן יותר מן השיעור הזה. ודסוסיה שיטי נשמי, שיעור שינת הסוס הוא 60 נשימות. ומספר את הגמרא, אביה ונאים היה ישן ביום כדי מעיל, כשיעור זמן ההליכה מפומפדיטה, ממקום ששמו פומפדיטה למקום ששמו ביקובי. ורשי אומר שמפורש במקום אחר שהמרחק ביניהם היה 6 פרסאות. קרי עלי קרא עליו רב יוסף את המקרא בספר משלי פרק ו' פסוק ת' עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. וכתב אליה רבה שמאחר ואביי היה נוהג לישון ביום יותר משנת הסוס, יש ללמוד שאיסור זה אינו אלא מידת חסידות. ואף רב יוסף לא גער בו אלא על כך שאינו נוהג במידת חסידות זו. שבה הגמרא לעסוק בדין שינת הרי בתפילין. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הנכנס לישון ביום, והיינו שאין כוונתו אלא לישון ולא לדבר אחר, לא לתשמיש. אם רצה חולץ התפילין מעליו, אם רצה מניח, משאירן מונחות עליו שאין דרכו של אדם לשמש מיטתו ביום או לישן שינת קבע, אבל הנכנס לישון בלילה, אפילו שינת הרי חולץ התפילין מראשו ואינו מניח לפי שיש לחוש שמה ימלך בדעתו, וישן שינת קבע, אלו עם דברי רבי נתן. סובר הטענה הזה שלילה זמן תפילין הוא, שהרי לדעת הסובר לילה לאו זמן תפילין, יש לו לחלוץ בלילה את תפילה ואף כשאינו חפץ לישון עכשיו. רבי יוסי אומר, הילדים הבחורים לעולם חולצים את תפיליהם, ואינן מניחין אותן עליהם, ואף כשהולכים לישון שינת הרי ביום מפני שרגילים בתומה. ומיד תבהר הגמרא באיזה תומה הם רגילים. סברה הגמרא שכוונת רבי יוסי היא שרגילים בתומת קרי, מאחר וההרהור מצוי בהם, ועל כן היא מבררת הגמרא, לימא כסבר האם נאמר שסובר רבי יוסי שבעל קרי אסור להניח תפילין, ולפיכך הוא אוסר על הבחורים לישון שינת הרי בתפילין? ואם אכן כך הדבר, יש לנו לנהוג כך להלכה, שהרי הלכה כרבי יוסי ברוב המקומות, שכן רבי יוסי נימוקו עמו, כאמור במסכת גיטין דף סמך וב, עמוד ב'. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבי, לעולם ייתכן שרבי יוסי סובר שבעל קרי מותר בתפילין, אלא שכאן בילדים ונשותיהם ממהן עסקינן, הוא עוסק בתלמידים נשואים הישנים עם נשותיהם, וטעם הדבר שאסורים בשינת הרי עם התפילין, משום שיש לחוש שמה יבואו לידי הרגל דבר, לשמש מיטתם בעוד התפילין עליהם. ודבר זה אסור לעשותו לדעת הכל, מפני שנוהג קלות ראש וביזיון בתפילין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין המשמש מיטתו בתפילין, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. אדם ששכח ושימש את מיטתו בתפילין בעוד התפילין מונחות עליו, אינו אוחז לא ברצועה ולא בקציצה בגוף התפילין כדי להסירן ממנו, עד שיטול ידיו תחילה ואז יתלם לתפילין ויסירה ממנו. וטעם הדבר שלא ייגע בהם קודם נטילה, מפני שהידיים עסקניות הן, יש לחוש שמה נגעו במקום מלוכלך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חבב עמוד ב'. משנה זו עוסקת בדין אכילת הרי חוץ לסוכה. אומרת המשנה בדף חבב עמוד ב', מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל בחג הסוכות, וכן הביאו לרבן גמליאל שתי כותבות תמרים לאכול ודלי של מים לשתות בשעה שהיו חוץ לסוכה. ואמרו להם רבן גמליאל ורבן יוחנן בן זכאי, העלום לסוכה ונאכל שם. כל כניסה לסוכה נקראת בלשון המשנה עלייה, לפי שרובם היו עושים את סוכותיהם בראש הגג, אומר רשי במסכת שבת בדף קוף נונדל את עמוד ב'. ובדברי הגמרא לקמן בסמוך התבאר למה עשו זאת, והרי אכילה כזו אכילת הרי, ואינה חייבת מעיקר הדין בסוכה, כאמור בגמרא לאל בדף חבב עמוד א'. ובטעם הדבר שאכילות האלו נידונות כאכילת הרי, כותב הריטב"א לאל בדף כ"ה, שטעימת תבשיל אכילת הרי מפני מיעוט שיעורה, ושתיית מים נחשבת כארעי מפני שאינה חשובה. ולעניין אכילת שני תמרים נחלקו המורים במסכת יומא בדף ע"ט עמוד ב', מדוע נידונתי כאכילת הרי? דעת רבי ירמיה ששיעור שני תמרים בלא גרעיניהם פחות מכביצה, ולפיכך אין כאן אכילת קבע, אבל אכילת תמרים יותר מכביצה אכילת קבע היא וחייבת בסוכה. אילו דעת רבה היא שאכילת פירות לעולם אינה נידונת כאכילת קבע, אפילו אם אוכל מהם הרבה. אומרת המשנה, הוא כשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פת בשיעור פחות מכביצה, לא נטל ידיו תחילה, אלא נטלו במפה, קרח ידיו בבגד מפני נקיות, כי מאחר ולא נטל רבי צדוק את ידיו, לא רצה להיגע בפת משום נקיות, ועל כן קרח ידיו במפה. כך מפרש רשי. בתוספות בדיבור המתחיל, נטלו כתבו שבחינם פירש רשי זאת, שהרי בוודאי הוכרח רבי צדוק לקרוח ידיו במפה, ולא עשה כן רק משום נקיות, מאחר וכהן היה ואוכל חולין על טהרת תרומה. כלומר שהיה מחמיר לנהוג גם בחולין דיני טהרת תרומה. ומכיוון שגזרו חכמים על סתם ידיים, היינו ידיים שאין ידוע להן תומה, שיהיו דין שני לתומה, היא לא היה נוגע בפת בלא נטילת ידיים, הייתה נתמת, מאחר ושני לתומה עושה שלישי לתומה בתרומה. אז אם כן, וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל, דיינו פת בשיעור פחות מכביצה, לא נטל ידיו תחילה, אלא נטלו במפה, קרח ידיו בבגד, ואכלו חוץ לסוכה ולא בערך אחריו ברכת המזון. לפי שסובר רבי צדוק שדבר מאכל שאין בו שיעור כביצה, אינו חייב לא בנטילת ידיים ולא בסוכה ולא בברכת המזון. כי הוא סובר כמו רבי יהודה במסכת ברכות בדף מ"ט עמוד ב', הדורש מן המקרא ואכלת ושבעת וברכת, שאין חיוב ברכת מזון, אלא באכילה שיש בה כדי שביעה, והיינו כשיעור כביצה. רבי מאיר חולק וסובר שתיבת ואכלת עוסקת באכילה, ואילו תיבת ושבעת עוסקת בשתייה, ושיעור אכילה סתם הוא בחזית, אבל עניין ברכה שקודם האכילה מודים הכל, שאף אכילה כלשהי מחייבת בברכה, שהרי נהנה, ואסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. זוהי המשנה שלנו בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על הרישה של המשנה, נתבאר במשנה שרבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל נכנסו לסוכה כדי לטעום התבשיל ולאכול תמרים ולשתות מים, אף על פי שאכילה כזו בכלל אכילת הרי היא. על כך מקשה הגמרא, וכי דרך המדברים להביא אחר דברי מעשה הבא לסתור את הדברים הראשונים, הרי שנינו לאל בדף חפי עמוד א', אוכלים ושותים הרי חוץ לסוכה, וכיצד אם כן מביאה עכשיו המשנה מעשה הסותר את הדין הזה ומוכיח שגם אכילת הרי חייבת בסוכה? מתרץ את הגמרא חסור ומחסרה והכי קטני, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה מספר מילים וכך יש לשנות בה. אוכלין ושותין הרי חוץ לסוכה, ואם בא אדם להחמיר על עצמו שלא לאכול אפילו אכילת הרי חוץ לסוכה, מחמיר, רשאי הוא לעשות כן, ולית בי משום יוהרה, ואין לחוש בזה לגאווה. ואין לחוש בזה לנאמר בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. ובביור הדבר כותב הביור הלכה בסימן תף רי שלמת תת, בשם הביקורי יעקב, שכלל זה נאמר רק על אדם הפטור מסוכה בעת ישיבתו בה, כגון שמצטער, ובפרט בירידת גשמים, שהיא כשפך לו רבו קיטון על פניו, אבל מי שפטור מן הסוכה משום תרחה, היא מחמיר על עצמו ותורה, אחרי זה נוטל שכר. וכן המחמיר על עצמו לשתות מים בסוכה, הוא משובח, אף שפטור מעיקר הדין. ובטעם הדבר שאין בחומרה הזו משום גאווה, כתב בהגאות מעריץ חיות, שאין עיקר לכל שהוא מחמיר על עצמו לפשר רואה אותו אוכל בסוכה, סבור שהוא קובע סעודה על מאכלים אלו. ומעשה נעמי, הביא המשנה גם מעשה, והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה, מאחר ורצו להחמיר על עצמם שלא לאכול אפילו אכילת הרי חוץ לסוכה. ולפיכך הביאה המשנה את שני המעשים, גם את המעשה ברבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל שהחמירו לאכול אכילת הרי בסוכה, וגם את המעשה ברבי צדוק שלא החמיר בזה, כדי ללמדנו שיש חכמים המחמירים בדין זה, ויש שאינם מחמירים ואפשר לנהוג כך או כך, שהמקל בזה אינו עושה מעשה מכוער, ואינו נחשב כמי שאינו מדקדק במצוות, ואילו המחמיר אינו מתגאה. ובטעם הדבר שלא החמיר רבי צדוק על עצמו לאכול אכילת הרי בסוכה, כתב בספר החיים שהחשש בזה הוא משום יוהרה. ובישועות יעקב כתב שכיוון שאכל פת, חשש שהרואים אותו אוכל פחות מכביצה בסוכה, הסברו שיש בשיעור זה חיוב אכילה בסוכה מעיקר הדין, ויבואו לברך על אכילה כזו להישב בסוכה והיא ברכה לבטלה. אמנם, רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל לא חששו לכך, משום שאכלו פירות וכדומה שלעולם אין מברכים עליהם להישב בסוכה ולא יבואו לידי ברכה לבטלה. מבררת הגמרא מהו שיעורה של אכילת הרי המותרת חוץ לסוכה לדברי רבי צדוק. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. מדייקת הגמרא, אבל אם היה דבר מאכל זה בשיעור כביצה, באי סוכה, צריך היה לאוכלו בסוכה. לימה אם נאמר שמשנה זאת תהבי תיופתא תפרוך את שיטתו דרב יוסף, הסובר לאל בדף חבב עמוד א', ששיעור אכילת הרי המותר מחוץ לסוכה הוא עד 2 או 3 ביצים. וכן זה יפרוך את שיטת הבאי הסובר שם, שמותר לאכול שיעור כביצה מחוץ לסוכה, לפי שאכילת הרי היא. ואילו מדברי המשנה מתבהר שדווקא בפחות מכביצה, התיר רבי צדוק לאכול חוץ לסוכה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח כך מדברי רבי צדוק. דילמה, שהרי ייתכן לומר, טעם הדבר שהקפיד רבי צדוק לאכול פחות מכביצה, אינו משום אכילה מחוץ לסוכה, אלא משום שדבר מאכל שהוא פחות מכביצה, נטילה וברכה לא באי. אינו צריך נטילת ידיים קודם הסעודה וברכת המזון לאחריה. אבל מאכל שיש בו שיעור כביצה, בה היא צריך נטילת ידיים וברכה אחרונה ברכת המזון. אבל עניין אכילה חוץ לסוכה, אפילו אם יש בו כביצה, הרי הוא בכלל אכילת הרי שאינה חייבת בסוכה. ואין הלכה כרבי צדוק, אלא בין לגבי נטילה ובין לגבי ברכה אחרונה, השיעור המחייב הוא בחזית, כך אומר הריטב"א. השולחן ערוך באורח חיים סימן קנ"ח סעיף ב' כתב, שיש מי שאומר שאם אוכל פת בפחות מכשיעור ביצה, ייטול ידיו בלא ברכה. והביא הגרא בשם הרוקח שזה בגלל ספק, כי יש להסתפק בטעם הדבר שסבר רבי צדוק, שפחות מכביצה אין צריך נטילת ידיים. האם נקט כן, משום שסובר כרבי יהודה ששיעור ברכת המזון הוא בכביצה, ושיעור נטילה תלוי בשיעור ברכת המזון, וממילא לשיטתנו שאנחנו נוקטים להלכה כרבי מאיר ששיעור ברכת המזון בחזית, יש לנו כן גם לגבי נטילת ידיים. או שם הטעמו של רבי צדוק הוא משום שדבר של מאכל פחות מכביצה אינו מקבל תומה מן התורה. ולפיכך לא תקנו בו חכמים חיוב נטילה, וטעם זה שייך אף לשיטתנו. ומחמת הספק יש ליטול ידיים בלא ברכה. ומאחר והיו תלויים באכילה זו של רבי צדוק 3 דינים, נטילת ידיים, ברכה אחרונה ואכילה חוץ לסוכה, ממילא אי אפשר להוכיח ממעשה זה שכל אחד מדינים אלו תלוי בשיעור כביצה. אלא ייתכן שיש מהם שפטורים אפילו ביותר מכביצה. ומאחר ואחד מהם תלוי בשיעור כביצה, הוא צריך רבי צדוק לאכול פחות מן השיעור הזה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף זך עמוד א'. המשנה הזו מביאה שתי מחלוקות בין רבי אליעזר וחכמים בדיני אכילה בסוכה. אומרת המשנה בדף כ"ז עמוד א', רבי אליעזר אומר 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, סעודה אחת ביום וסעודה אחת בלילה בכל 7 ימי החג. הוא נקט את סעודת היום תחילה ולא כסדר כניסת החג שהלילה קודם ליום, משום שרצה לפתוח ביום. כמאמר הכתוב בתהילים קופיות, פתח דבריך יהיר. כך מסביר המלאכת שלמה, ואחרי ששלמה כתב בשם אחיו, שאין רב לזר מונה את הסעודה הראשונה של ליל החג בכלל 14 הסעודות, כי גם חכמים מודים בחיוב הסעודה הזו כמבואר בהמשך דברי המשנה. אלא רב לזר מתחיל את המניין מסעודת היום, ולפיכך מנה תחילה של יום ואחר כך של לילה. ומכל מקום לא נחסר ממניין 14 סעודות, מאחר והוא מונה גם את הסעודה השלישית של שבת. וחכמים אומרים, אין לדבר קצבה. אין מניין קצוב לסעודות הללו, שאין אדם חייב לקבוע סעודה בחג כלל. שאם רצה להתענות הרשות בידו, אלא שאם חפץ לאכול לא יאכל חוץ לסוכה. ומסביר הפני יהושע שהלשון שנקט רשי להתענות אינו בדווקא, שכן אסור להתענות ביום טוב, אלא עיקר כוונתו שאין חיוב לאכול מצד דין ישיבת סוכה. אז חכמים אומרים, אין הדבר קצבה, אין מניין קצוב לסעודות הללו, שאין אדם חייב לקבוע סעודה בחג כלל, חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד. חוץ מליל יום טוב ראשון של חג בלבד, שחובה לקבוע בו סעודה על הפת. ועוד הלכה אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל פת בלילי יום טוב הראשון של החג, ישלים סעודה זו בלילי יום טוב האחרון של החג, דהיינו בליל שמיני עצרת. כשם שמצינו במסכת חגיגה בדפתת עמוד א', שמי שלא הביא קורבן חגיגה ביום טוב ראשון, יכול להשלימו אף ביום טוב אחרון. וכל שכן שניתן להשלים בתוך שבעת ימי החג, כמו בשלמי חגיגה. החכמים אומרים, אין לדבר תשלומין, ועל זה נאמר במגילת קהלת פרק א' פסוק ט"ו, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מעוות לא יוכל לתקון זה שמת בלא תשובה, והוא הולך מעוות מן העולם. לא יוכל לתקון לעולם הבא, וחיסרון לא יוכל להימנות, מי שהוא חסר מן המצוות בעולם הזה, לא יוכל להימנות עם הצדיקים לעולם הבא. כך מסביר הפסיקתא זוטרתא על מגילת קהלת. ובמקומות נוספים בגמרא ובמדרשים נדרש המקרא הזה לכמה עניינים, והתורה תמימה במגילת קהלת מלקטת כל הדרשות. זו היה המשנה שלנו בדף חזיין עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את סברות מחלוקתם הראשונה של רבי אליעזר וחכמים. מה הייתה מדי רבי אליעזר? מה טעמו של רבי אליעזר הסובר שחייב אדם לאכול 14 סעודות בסוכה? נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ב, בסוכות תישבו שבעת ימים. והכוונה היא שישיבת הסוכה מצוותה שתהיה כאין תדורו, כפי שאדם רגיל להתנהג בביתו בכל השנה. מה דירה? כשם שבדירה דרכו של אדם לאכול סעודה אחת ביום וסעודה אחת בלילה, אף בסוכה חובה עליו לאכול סעודה אחת ביום וסעודה אחת בלילה. שבה הגמרא ומבררת ורבנן כיצד הם יפרשו את עניין תישבו כאין תדורו. מבררת הגמרא שאכן גם חכמים מודים שיש לאדם לנהוג בסוכה כדירה, אלא שהם מפרשים זאת באופן שונה. מה, כשם שאדם אדר בדירה, איבאי אכיל, איבאי לא אכיל, אם הוא רוצה לאכול אוכל, ואם רוצה שלא לאכול אינו אוכל, אף סוכה נמי, גם כן יש לו לנהוג כך. איבאי אכיל, איבאי לא אכיל, אם ירצה יאכל, אם ירצה לא יאכל. שואלת הגמרא, יחי, אם כן, אפילו בלילי יום טוב ראשון נמי, גם כן יש לפתור מחובת סעודה, ומדוע סוברים חכמים שבליל יום טוב הראשון של חג חייבים לאכול בסוכה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהור צדק, יש ללמוד את חיוב הסעודה בליל החג הראשון מגזרה שווה. נאמר כאן בחג הסוכות 15. דבר אל בני ישראל אמור ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. ונאמר 15 בחג המצות, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. מה להלן כשם שמצינו בפסח שאכילת מצה בלילה הראשון היא חובה, ומכאן ואילך רשות. אף כאן בחג הסוכות, האכילה בסוכה בלילה הראשון היא חובה, מכאן ואילך רשות. לגבי חיוב אכילת מצה בפסח, ישנם שני פסוקים שלכאורה סותרים זה את זה. בפסוק אחד נאמר, שבעת ימים תאכל מצות, ואילו בפסוק אחר נאמר, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי, עצרת להשם אלוקיך. מבארת הגמרא במסכת פסחים בדף המאה ועשרים, שהיום השביעי המוזכר בפסוק השני הוא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. וזו אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם כאמור בתורת כהנים. דהיינו שמתחילה נכלל היום השביעי במקרא שבעת ימים תאכל מצות, ויצא מן הכלל במקרא ששת ימים תאכל מצות כדי ללמד, שאכילת מצות ביום השביעי אינה חובה, אלא שאם ירצה לאכול פת, אינו רשאי לאכול חמץ על המצה, ומעתה לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא על אף על ששת הימים הראשונים של הפסח, שגם בהם אין חובת אכילת מצה. ובהמשך תבאר הגמרא, מניין לומדים שיש חיוב לאכול מצה בלילה הראשון. מבארת הגמרא ואתם שם בחג הפסח מנהלן, מניין שאכילת מצה בלילה הראשון חובה. מבארת הגמרא אמר קרא, אמרה התורה בספר שמות פרק י"ב פסוק חי, בראשון ב-14 יום לחודש בערב, בליל 15 תאכלו מצות. נמצא שהכתוב כבאו חובה לאכול מצה בלילה הראשון של הפסח. הריטב"א מביא מחלוקת ראשונים בשיעור האכילה המחויב בסוכה בלילה הראשון. יש אומרים שאף על פי שלומדים את חיוב האכילה בסוכה בלילה הראשון ממצה, מכל מקום אין שיעורם שווה, שכן שיעור אכילת מצה הוא בחזית, משום שנאמר באכילה וסתם אכילה שיעורה בכזית, כאמור במסכת ברכות דף ממתת, אבל בסוכה נאמר תישבו, שעניינו קביעות, ולפיכך חייב בה רק כשאוכל יותר מכביצה, שפחות מזה, זו אכילת הרי הפתורה מן הסוכה. אבל בשם רבו מביא הריטב"א שהגזירה שווה ממצה אינה מוחלטת. וגם בסוכה שיעור החיוב הוא בכזית, ואף שבשאר ימי החג מותר לאכול כזית חוץ לסוכה, מכל מקום בלילה הראשון שקבעו הכתוב חובה לאכול בסוכה, הוא כאכילת קבע. אומרת הגמרא שנינו במשנה ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון ישלים לילי יום טוב האחרון של חג. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי אליעזר. והא והרי אמר רבי אליעזר בדין המשנה הראשון במשנה, 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה, וכיצד ייתכן להשלים את סעודת חג הסוכות החייבת בסוכה על ידי אכילה בסעודה של שמיני עצרת, הרי זה נעשה חוץ לסוכה. כיוון שאם ישב אז בסוכה בליל שמיני עצרת, לשם מצווה יעבור על בל תוסיף. תרץ לגמרא אמר בירה, אמר החכם ששמו בירה, אמר בשמו של רבי עמי, חזר בו רבי אליעזר מדבריו לגבי חיוב הסעודות, והוא מודה לחכמים שאין חיוב לאכול בסוכה אלא את סעודת ליל החג הראשון, אלא שחולק עם חכמים, אם ניתן להשלים את הסעודה הזו בליל שמיני עצרת. שלדעת רבי אליעזר יש לסעודה הזאת השלומים, כשם ששנינו במסכת חגיגה בדף ת', שמי שלא הביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון יכול להשלימו במשך כל שבעת ימי החג. ולכאורה יש לתמוע מה מועיל התירוץ של הגמרא חזר בו רבי אליעזר, הרי עדיין הקושייה במקומה עומדת. כיצד ניתן להשלים את סעודת ליל יום טוב הראשון על ידי אכילת סעודה בשמיני עצרת בישיבתו חוץ לסוכה? והמהרש"ל מבאר את העניין, שקודם שחזר בו רבי אליעזר היה מחייב לאכול 14 סעודות בחג משום חיוב סוכה, ולכן תמאה הגמרא כיצד ניתן להשלים סעודות האלו בשמיני עצרת שאינו אוכל אז בסוכה. תרצה הגמרא שחזר בו רבי אליעזר ואינו מחייב לאכול בסוכה אלא בלילה הראשון, כלומר שעכשיו הוא סובר שיסוד החיוב הוא משום מצוות אכילה כמו לגבי מצה, ולפיכך ניתן להשלים את המצווה הזו גם בלילי שמיני עצרת אף שאוכל חוץ לסוכה. והדברים מבוארים לפי פירוש רש"י הסובר שקושיית הגמרא הייתה כיצד ניתן להשלים את סעודת יום טוב הראשון בסעודת שמיני עצרת הנאכלת מחוץ לסוכה, ולכן תרצה הגמרא שחזר בו רבי אליעזר מחיוב אכילת 14 סעודות בחג ואינו מחייב לאכול אלא סעודת ליל יום טוב הראשון בלבד. אילו תוספות בדיבור המתחיל חזר בו, פרשו שרבי אליעזר לא חזר בו מחיוב אכילת 14 סעודות בחג הסוכות, אלא חזר בו ממה שהיה מחייב לאכול את הסעודות הללו בסוכה. ולפיכך הוא סובר שניתן להשלים את הסעודות הללו גם בשמיני עצרת שאין יושבים בו בסוכה. והשיטה השלישית בביאור העניין הזה הוא שיטת הרבה מן הראשונים. תוספות הראש, הריטב"א ועוד, שחולקים על רש"י בביאור קושיית הגמרא ומפרשים שכוונת הגמרא להקשות מדוע נקט רבי אליעזר בסיפה של המשנה דין השלמה רק לגבי מי שלא אכל את סעודת ליל יום טוב הראשון. הרי לשיטתו של רבי אליעזר חייב אדם לאכול 14 סעודות בסוכה, והיה לו לומר שמי שלא אכל אחת מן הסעודות הללו יכול להשלימה ביום טוב אחרון. על זה משיבה הגמרא, חזר בו רבי אליעזר, ובזה מפרשים כמו רש"י, שרבי אליעזר חזר בו ממה שחייב לאכול 14 סעודות בחג, ולמסקנה הוא אינו מצריך לאכול אלא בלילה הראשון של החג. ולכן בסיפה של המשנה הוא לא נקט דין תשלומים אלא לגבי סעודה זו בלבד. מפרשת הגמרא את אופן השלמת הסעודה לדעת רבי אליעזר. משלים במאי, באיזו אכילה ניתן להשלים את החיסרון של סעודת ליל יום טוב ראשון? הילה, אם הבריפתא, אם נאמר שמשלים זאת באכילת סעודת ליל שמיני עצרת, יש לתמוע כיצד תועיל אכילה זו להשלמה, והרי סעודת דיום איכא אכיל, את סעודת אותו יום הוא סועד, שכן דרכו לסעוד תמיד ביום טוב האחרון, ואין היכר שכוונתו להשלים את סעודת יום טוב הראשון. כלומר, כעת סבורה הגמרא שאינו אוכל סעודה נוספת עבור השלמת הסעודה החסירה, אלא מסתפק באכילת הסעודה של שמיני עצרת. ולכן מקשה הגמרא שאין בכך היכר שכוונתו להשלים, כך מסביר המאירי. אלא מאי? מבארת הגמרא מה כוונת רבי אליעזר באומרו ישלים בלילי יום טוב האחרון, ישלים באכילת מיני תרגימה בלפתן לאחר גמר הסעודה, כגון פירות וכסנין וקפלוטות קרטי מבושלות, אומר רש"י. ואילו תוספות בדיבור המתחיל במיני תמאים על רש"י, הרי נוקטים אנו להלכה שמותר לאכול פירות חוץ לסוכה, ואם כן כיצד ניתן להשלים בהם סעודה של סוכות, ולכן כותבים התוספות שאין להשלים אלא בבשר ודגים ושאר דברים שהדרך ללפת בהם את הפת. אומר המאירי שרש"י גם כן לא התכוון שניתן להשלים בפירות לבד את הסעודה החסירה, אלא שהדרך להביא פירות בצירוף כסנין ופרפראות שהם עיקר ההשלמה. תניא נמי אחי, ואכן כך שנינו בברייתא, אם השלים את סעודת ליל יום טוב הראשון באכילת מיני תרגימה יצא ידי חובתו. וכל שכן אם קבע סעודה נוספת בלחם ובשר ביום טוב האחרון, שבוודאי מועיל הדבר להשלמת סעודת ליל יום טוב הראשון. כלומר, רש"י מדייק מדברי הברייתא יצא שהשלמת מיני תרגים המועילה רק בדיעבד, אבל לכתחילה יש להשלים באכילת סעודה נוספת של לחם ובשר. מביאה הגמרא שתי שאלות ששאלו את רבי אליעזר בדיני ישיבת סוכה. שאל אפוטרופוס, פקיד הממונה על ביתו של אגריפס המלך, את רבי אליעזר, לשיטתך שיש חיוב לאכול בסוכה שתי סעודות בכל יום, מה הדין באדם כגון אני, כמוני, שאף בביתי איני רגיל לאכול אלא סעודה אחת ביום, מהו שאוכל סעודה אחת בכל יום בסוכה, ויפטר בכך. כלומר, מאחר וטעמו של רבי אליעזר הוא משום תישבו כי אין תדורו, ומשום כך הוא מחייב לאכול שתי סעודות בכל יום בסוכה כדרך שרגיל לאכול בביתו, לפיכך שאל אותו אפוטרופוס, מה דינו של אדם שאף בביתו אינו רגיל לאכול אלא סעודה אחת? כך מסביר הערוך לנר את השאלה של אותו אפוטרופוס, וכתוספות בדיבור המתחיל חזר בו, אומרים שמכאן יש להוכיח שרבי אליעזר חזר בו מדבריו רק לעניין כך שבשאר הימים אין חיוב לאכול את הסעודה בסוכה, אבל לא חזר בו מעצם חיוב אכילת 14 סעודות, שאם לא כן, אין מקום לשאלת האפוטרופוס. ושלא כדעת רשי הסובר שרבי אליעזר חזר בו מעצם חיוב הסעודות ואינו מחייב אלא בסעודת ליל יום טוב הראשון. אמר לו, ישיב לו רבי אליעזר, בכל יום ויום אתה ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך, כלומר, הרי בכל יום רגיל אתה לאכול קודם הסעודה כמה מיני מעדנים הפותחים את המעיים ומושכים את הלב לאכילת פת. ועכשיו בחג הסוכות, אי אתה ממשיך פרפרת אחת לכבוד קונך? האם אינך יכול לאכול מין אחד של מעדנים לכבוד הבורא ולקיים בזה מצוות אכילה בסוכה? אז מסביר הריד שכוונת רבי אליעזר הייתה שיוכל בכל יום עוד פרפרת ותעלה לו אכילה זו לשם חיוב סעודה בסוכה. ואילו ערוך לנר בייר, שכוונת רבי אליעזר הייתה שעל ידי שיוכל עוד פרפרת, יימשך ליבו לאכול סעודה נוספת בכל יום. ועוד שאלה שאלו האפוטרופוס לרבי אליעזר, לשיטתך שיש חיוב להישב בסוכה אחת במשך כל שבעת ימי החג, כמבואר בברייתא המובאת להלן, מה הדין באדם כגון אני כמוני שיש לי שתי נשים, אחת בטבריה ואחת בציפורי, ויש לי שתי סוכות, אחת בטבריה ואחת בציפורי, מהו שאצא מסוכה לסוכה, דהיינו שאוכל ואשן היום בסוכה זו ולמחר בסוכה זו, ויפטר ויקיים בכך מצוות סוכה? אמר לו רבי אליעזר, לא, אינך רשאי לעשות כן, שכך אני אומר, כל היוצא מסוכה לסוכה באמצע חג הסוכות, ביטל אף את מצוותה של הסוכה הראשונה, כלומר, שאפילו הימים שישב בה עד עכשיו אינם נחשבים לו למצווה, לפי שצריך להישב כל שבעת הימים בסוכה אחת. כלומר, האפוטרופוס סבר שטעמו של רבי אליעזר האוסר לצאת מסוכה לסוכה זה משום, תישבו כן תדורו, שכשם שדרכו של אדם לדור בבית אחד ולא בשניים, כך יש לו להישב בסוכה אחת, ולכן שאל אותו מה דינו של אדם שבכל השנה גר בשני בתים. האם רשאי הוא להישב בשתי סוכות? ושיב לו רבי אליעזר שאין טעמו בזה משום תישבו כן תדורו. אלא גזירת הכתוב היא שצריך להישב בסוכה אחת שבעה ימים. כמה מבואר בדברי הגמרא לקמן. ומביאה הגמרא ברייתא שבה נחלקו רבי אליעזר וחכמים בדין הזה. תניא שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר אין יוצאים מסוכה לסוכה באמצע חג הסוכות. דהיינו שאינו רשאי לאכול בסוכה אחת ולישון באחרת, או לאכול ולישון היום בסוכה זו ולמחר באחרת. אין עושים סוכה בחולו של מועד עבור מי שלא ישב בסוכה ביום טוב הראשון. וחכמים אומרים יוצאים מסוכה לסוכה ועושים סוכה בחולו של מועד. היינו באופן שלא כיוון מלאכתו במועד, כלומר שלא דחה את מלאכת עשיית הסוכה בכוונה תחילה לימים של חול המועד, שכך הוא הכלל בדיני מלאכת חול המועד, שכל שהיא מלאכת אדיוט ולא מעשה אומן ונעשית לצורך המועד ולא דחה עשייתה בכוונה תחילה לימים אלו, מותר לעשותה בחול המועד אפילו אם אינה לצורך אכילה ואינה דבר העבד, אבל אם כיוון את מלאכתו במועד, אינו רשאי לבנות את הסוכה בכל המועד. ושווין, רבי אליעזר וחכמים שווין בדין הזה, שאם נפלה הסוכה בתוך ימי החג, שחוזר ובונה אותה בחולו של מועד. כלומר שבזה מודה רבי אליעזר לחכמים, וטעם הדבר, תבהיר הגמרא לקמן. וראה את הגמרא את סברות המחלוקת, מה היא טעמה דרבי אליעזר, מה טעמו של רבי אליעזר, אמר קרא, נאמר בתורה בספר דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ג, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. יש לפרש את הפסוק כך, עשה סוכה לשבעה ימים, דהיינו, שצריך להישב כל שבעת הימים בסוכה אחת. שהרי לא ייתכן לפרש את המקרא כפשוטו, שצריך לעשות סוכה בכל שבעת הימים. ויש ללמוד מכך שאין יוצאים מסוכה לסוכה באמצע החג, שהרי אינו יושב בסוכה אחת שבעה ימים, וכן אין עושים סוכה בכל המועד, שהרי אינה עשויה לישיבת שבעה ימים. יוצא שמפירושו של רש"י, את שני הדינים לומד רבי אליעזר, מהדרשה הזו, גם שאין יוצאים מסוכה לסוכה וגם שאין עושים סוכה בחולו של מועד. אילו שיטת הריבב שנדפס בגיליון הריף, כותב שיש ללמוד מדרשה זו רק את הדין שלא לעשות סוכה בחולו של מועד מאחר ואינה עשויה לשבעה ימים. אבל את הדין שלא לייצא מסוכה לסוכה, אמר הבלזר מסברה, שכן יש בכך ביזיון לסוכה הראשונה שיוצא ממנה. ואילו רבנן סוברים דאחי כאמר רחמנה, כך היא כוונת התורה, עשה סוכה באיזה יום שתרצה מימי החג אפילו ביום האחרון, ונמצא שאין צריך להישב בכל השבעה ימים בסוכה אחת. ומכל מקום גם חכמים מודים לדין שנתבהר בדברי הגמרא לעיל בדף כ"ג עמוד א', שצריך לעשות סוכה ראויה לשבעה. דהיינו שתהיה הסוכה ראויה מחמת עצמה לעמוד שבעה ימים ולא תהיה עומדת ליפול וכיוצא בזה. אבל הם אינם מסכימים לדעת רבי אליעזר שצריך להישב בפועל שבעה ימים בסוכה. שנינו בברייתא ושבין רבי אליעזר וחכמים בדין זה שאם נפלה הסוכה בתוך ימי החג שחוזר ובונה אותה בחולו של מועד, שואלת הגמרא פשיטא, דין זה פשוט הוא שהרי יושב הוא בסוכה אחת שבעה ימים, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו זאת? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי הברייתא, מהו דתימה שמא תאמר, היי סוכה זו שנבנתה בכל המועד אחרית ההיא, סוכה אחרת היא מן הראשונה ונמצא שאינה עשויה לשבעה ימים. ולדברי רבי אליעזר המצריך להישב בסוכה אחת שבעה ימים לא קיים מצוות סוכה לא בראשונה ולא בשנייה. כמה שמלן, לכך הוא צריכה הברייתא להשמיענו שמאחר וישב מתחילה בסוכה ביום טוב ראשון, וסוכה זו שנבנתה בכל המועד באה להשלים את הסוכה הראשונה שנפלה, דנים אותה כהמשך אחד, והרי הוא כיושב בסוכה אחת שבעה ימים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חו במסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם הולכי דרכים חייבים בסוכה? שאלה שנייה, מדוע שומרי גינות אינם עושים סוכה בגינות? שאלה שלישית, איזה חולה פטור מן הסוכה? שאלה רביעית, מה החילוק בין חולה למצטער לעניין פטור מסוכה? שאלה חמישית, כמה שיעור אכילת הרי המותרת מחוץ לסוכה? והשאלה האחרונה, מדוע רבי צדוק נטל את האוכל במפה? שיטותיהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כ"ד במנחם אב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף כ"ו במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי חפי במנחם אף תשפ"א ונלמד דף זך, דף חפזיין במסכת סוכה. השתבח שמו הגדולת. אני קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.